הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק במעלתה של ארץ ישראל, ובזכות שלנו להיות בארץ ישראל. אומרת התורה בספר ויקרא, וביום השמיני אימול בשר אורלתו, מצוות מילה. ביום השמיני להולדת התינוק היא מצווה שמקוימת על ידי רוב עם ישראל, שמקיימים את המצווה הזו בשמחה, גם עורכים לכבודה סעודה לכבוד המצווה. ואומרת הגמרא מסכת שבת בדף קוף למד, מצווה שקיבלו עליהם עם ישראל בשמחה, כמו מילה שכתוב עליה בספר תהילים קוף יוטט, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, עדיין עושים אותה בשמחה כיום. כלומר, חזל בתקופת התנאים הבינו שבכל הדורות תקוים המצווה ויקיימו אותה תמיד בשמחה. התחזית הזו נאמרה בדורות הקודמים, מתקיימת במלואה לאורך מהלך הדורות. וקיים קשר הדוק בין קיום מצוות ברית מילה לבין ההתנחלות בארץ ישראל בעבר ובהווה. העובדה שחלקי העם הקרובים והרחוקים מקיימים את המצווה הזו מזכה את עם ישראל בארץ ישראל. כי הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם האבות הקדושים אודות ארץ ישראל, הארץ המובטחת שתינתן לבני בניהם של האבות הקדושים. הברית הזו של נתינת הארץ קשורה לברית מילה. כך נאמר בתורה בספר בראשית פרק י"ז. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוקים. אבל אז מיד לאחר מכן אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוקים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. אם כן, זוהי הברית, זה החוזה. אנחנו שומרים על ברית מילה, והקדוש ברוך הוא נותן את ארץ ישראל. יש קשר הדוק בין זכיית עם ישראל בארץ ישראל לבין קיום מצוות מילה. על ידי מצוות מילה מובדל עם ישראל מיתר העמים, ולכן הוא זוכה לקבל את ארץ ישראל, שגם היא נבדלת במעלה שלה משאר הארצות. וכך מופיע בזוהר חלק ב', אמר רבי חייא, בזכות זה שישראל נימולים, מנצחים הם את האויבים ויורשים את הארץ. אם כן, קשר בין ברית מילה לארץ ישראל, והקשר הזה מתגשם במלואו בתקופה שלנו, כשהשבים מהגולה זוכים לאורך הדורות לנחול את ארץ האבות. למרות שאצל חלק נכבד מאוד לצערנו מעם ישראל, מצוות ברית המילה היא כמעט וההישג היחיד שיש להם במה שקשור לתורה ומצוות. וכך אמר בתקופתו הנביא זכריה, ודברי נבואה שנכתבו הן נאמרו לתקופתם ולדורות. אם כן, הנביא זכריה אמר בזמנו, וזה רלוונטי גם כיום, כי לכן זה כתוב, שהרי כל דברי הנבואה הכתובים הן לא נאמרו רק לשעתם אלא לדורות. אומר הנביא זכריה, גם את בדם בריתך שלחתי אסירייך, מבור אין בו מים. ולאחר מכן אומר הפסוק, שובו לביצרון אסירי התקווה. מה הכוונה? מה משמעות הפסוקים? גם את, כנסת ישראל, בדם בריתך, בזכות דם ברית המילה, שלחתי אסירייך. אני אשלח את האסירים, אלה היהודים מעם ישראל המשועבדים בארצות נחר, מהגלות לארץ ישראל. היות שאת, כנסת ישראל, במצב של בור, אין בו מים, למרות שאתם כמו בור ריק ממים, אין מים אלא תורה ומצוות, זכויות רוחניות אין לכם, אבל היות שיש לכם את מצוות ברית המילה, בזכות זה תזכו להיכנס לארץ. שובו לביצרון אסירי התקווה. אומר המלבים, מה משמעות הפסוק? שובו לביצרון, שובו מן הבור של הגלות לביצרון, שתהיה ציון מבוצרת, אסירי התקווה. אתם מצפים זמן רב אל התקווה, אל הישועה, אל הגאולה. הדבר הזה, אומר המלבים, יהיה בכמה זמנים בהיסטוריה. אם זוהי מלחמת החשמונאים נגד היוונים בימי אנטיוכוס, או בימי גוג ומגוג, באחרית הימים. אם כן, רבים מהעולים לארץ בעליות השונות, הם לצערנו בבחינת בור, אין בו מים, אין שם מים, תורה ומצוות. לצערנו לא פעם יש שם נחשים ועקרבים, דעות רעות, השקפות שליליות שפוגעות בעם היושב בציון, אבל יחד עם זאת, יש להם את המעלה של את בדם ריתך, ברית מילה. ברית מילה מזכה את עם ישראל בארץ ישראל. ישנו עם נוסף שמקיים את מצוות המילה, אמנם לא בשלמות, ולכן הוא גם כן זוכה לחלק בארץ. האומה הישמעאלית, ישמעאל הוא העם ששם השם כלול בשמו, ישמעאל. וזה מקור כוחו, העוצמה הזו, לצערנו, היא לרעת עם ישראל. לדאבון לב, ישמעאל משתמש לבצע פורענויות שעליהם כבר התנבא בלעם, אוי, מי יחיה? מסומו אל, אומר רבנו בחיי, זה ישמעאל, מי יחיה? כאשר ישמעאל ירים את ראשו, יהיה צער גדול לעם ישראל מישמעאל, על זה דיבר הנביא בלעם. ואכן בתקופה שלפני אחרית הימים, העם הישמעאלי הולך ומתחזק וכל העולם זועק, אוי, מפחדים מהפרא אדם, זה ישמעאל. ועם ישראל סובלים מישמעאל, וישמעאל נמצא בארץ, ומשהו נמצא בארץ, ודאי שלכל התנהלות בדרכי הטבע, יש איזשהו מניע רוחני. מה המניע הרוחני שהוביל את ישמעאל להגיע לארץ? התשובה היא, הזכות של בני ישמעאל זוהי מצוות המילה. אותה הם מקיימים בעקבות אביהם, ישמעאל. לכן יש להם אחיזה בארץ. כך אומר הזוהר הקדוש פרשת וארא. אוי, לאותו זמן שנולד ישמעאל בעולם ונימול. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הייתה טענה של המלאך הממונה על ישמעאל, שדרש גמול רוחני על מעשה המילה של ישמעאל, שנימול ל-13 שנה. הרחיק הקדוש ברוך הוא את בני ישמעאל מהדבקות העליונה, כלומר שהעם הישמעאלי לא יזכה בזכויות מיוחדות בעולמות הרוחניים. אבל כן, היות שהייתה טענה של המלאך הממונה על ישמעאל, נתן הקדוש ברוך הוא מענה לאותה טענה ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה. בזכות המילה שלהם שגם הם מלים, אמנם זו לא הברית עם הקדוש ברוך הוא, אבל זוהי רק מילה, לא ברית מילה, ניתן להם חלק בארץ הקדושה. לא בעולמות העליונים, אבל כן בארץ ישראל. ועתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ הקדושה זמן רב, בזמן שהארץ היא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם, מצוות המילה שהם מקיימים במצוות אביהם ישמעאל, היות שמצוותם היא ריקה ולא שלימה, לכן יש להם זכות בארץ, אבל לא זכות שלימה, ואכן הם יעקבו את בני ישראל מלשוב למקומם ולשלוט על הארץ, עד שתסתיים הזכות של בני ישמעאל. אם כן, בזכות קיום המילה, יזכו בני ישמעאל בארץ, כשהיהודים יהיו בגלות, ויקבלו הישמעאלים את הארץ, ויעקבו הישמעאלים את עם ישראל מלשוב אל הארץ, ולנחול אותה, ולנחול אותה בצורה מושלמת. והזוהר אומר שהמילה של ישמעאל היא ריקנית. הישמעאלים לא עושים פריאה. פריאה זה חלק מהותי ממצוות המילה, עד כדי כך שהגמרא מסכת שבת קלמ"ז אומרת, מל ולא פרה, כאילו לא מל. המשמעות הרוחנית העמוקה של הפריאה הזוהי ההתקדשות של הגוף למען עבודת השם. אומר המדרש בראשית רבה פרשה ממזין, אברהם אבינו כאשר הוא מל, נצטער כדי שיכפיל הקדוש ברוך הוא שכרו. מדברי המדרש משמע ישנה מעלה גדולה בכך שאברהם אבינו הרגיש והצטער במילה, עד כדי כך שהוכפל שכרו. ברית המילה כרוכה בצער לנימול. צער הדיינוקה, כפי שמופיע בגמרא כתובות דף ח'. אבו דרם אומר שלכן לא מברכים שהחיינו על מצוות מילה. מה המעלה שהאדם מצטער במצוות מילה? מטרתה של ברית המילה היא שהברית בין הקדוש ברוך הוא ליהודי תחדור ותשאיר חותם גם בבשר, כמו שכתוב בספר בראשית, והיה בריתי בבשרכם לברית עולם. אמנם כשהעובר בימי אמו מלמדים אותו את כל התורה כולה, כמו שמופיע בגמרא נידה דף למד. אם כן, יש בו כבר נפש קדושה. ובכל אופן, בשלוחן ערוך הרב כתב, תחילת כניסת נפש זו הקדושה היא במצוות מילה. למה? כי כשהעובר נמצא במי אמו, יש בו נפש קדושה, שהרי היא זו שלומדת תורה, אבל עדיין לא מאוחדת עם הגוף. מתי תהיה תחילת תהליך ההתאחדות בין הנשמה לבין הגוף? זה יתחיל בברית מילה, וזה ימשיך הלאה. בגילאים מאוחרים יותר, בת מצווה, בר מצווה, גיל 20, ועוד גילאים שבהם האדם יותר ויותר מחבר בין הנשמה לבין הגוף. אבל בשעת ברית מילה מתחילים את והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. למה? ישנה מעלה כשהמצווה ניכרת בגוף, אפילו גורמת צער. עצם זה שיש התאחדות, התחברות והרגשה של הגוף את המצווה, זה מבטא את המטרה. המטרה של הבריאה, חיבור בין החומר לבין הרוח, לקחת את העולם החומרי ולקיים בו מצוות. ובכך מגלים את הקשר בין החומר לבין הרוח. ולכן אברהם אבינו, אומר המדרש, הרגיש והצטער. למה המדרש מדגיש את זה? כי ישנה דעה אחרת שאומרת, אמר רבי לוי, אברהם נולד מעול. אמר לו רבי אבא, לא, הוא לא נולד מעול. הוא הרגיש והצטער כדי שיכפיל הקדוש ברוך הוא שכרו. כדי שיורגש והייתה בריתי בבשרכם. זוהי המילה, הברית מילה עם הפריאה. מל ולא פרה, כאילו לא מל. הפריאה היא עוד ברית קודש שמקשרת בין האדם לבין קדושת ישראל. לכן מברכים בברית מילה, וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש. האדם נעשה בן ברית, ואת הפריה עם ישמעאל לא מקיימים, ולכן המילה שלהם נקראת מילה ריקנית. מעשיהם ריקים מקדושה, ולכן הם זוכים בני ישמעאל בארץ רק כאשר היא ריקנית. אבל כאשר עם ישראל מתחילים לחזור לארצם, הם שולטים שליטה לא מוחלטת, ומוגבלת בארץ, וישראל מתחילים לקבל את חלקם יותר ויותר. אם כן, עם ישמעאל זכו בארץ ישראל כאשר הארץ היא ריקה, מכיוון שמעשה המילה שלהם הוא ריק, היות שהם רק מקיימים מצוות מילה ולא פריאה, ומל ולא פרה, כאילו לא מל, אם כן המעשה שלהם הוא מעשה ריק. דברי הזוהר הקדוש, שהישמעאלים יעקבו את עם ישראל מלזכות בארץ, הם מתאימים לטיעונים של בני האומה הערבית כיום שהארץ היא שלהם מאז ומעולם. כך הם טוענים, למרות העובדה שלא היה קיים עם פלסטיני בעבר, בארץ התגוררו בכל המרחב עשרות אלפי איש, והערבים החלו לנהור לארץ במאה ה-50 השנה האחרונות יחד עם היהודים שהחלו ליישב את ארץ ישראל. ובתקופה שלנו זוכה עם ישראל לשוב לארץ המובטחת. הארץ מיושבת על ידי יהודים. החזרה הזו של עם ישראל לארץ הקודש, שבה התגוררו אבותינו, מתחילים לסמן את גמר הזכויות של הישמעאלים על הארץ. שהרי מלכתחילה הזכות של הישמעאלים בארץ הייתה זמנית. כל עוד שעם ישראל שוהים בגלות, מפני חטאינו גלינו מארצנו. אבל בריבוי הזכויות, האיסורים והצרות, מזדקחים עם ישראל, והארץ שהייתה ריקה מיושביה, זכו לה הישמעאלים שמצוות המילה שלהם היא ריקה, שהרי מל ולא פרה, כאילו לא מל, אבל בכל אופן מל, ולכן לא זכו בארץ העליונה זכויות רוחניות בשמיים, אלא כאן בארץ. איפה? ארץ ישראל. ובברית בין הבתרים, בפרק תדווה בספר בראשית, כשהובטח לאברהם אבינו שזרעו ירעש חבל ארץ רחב מימדים. כך כתוב בספר בראשית, פרק תדווה, בפסוק י"ח, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור לזרעך, נתתי את הארץ הזאת. מאיכן? מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. ועוד ממשיכה התורה ואומרת, את הקיני ואת הכניזי ואת הקדמוני ואת החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי. 10 אומות נמנו כאן, אבל כשנכנסו עם ישראל ארץ ישראל, נתן להם הקדוש בהו רק ארצות 7 גויים, כמו שכתוב בספר דברים, ונשל גויים רבים מפניך, החיטי, הגרגשי, האמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי, היבוסי, 7 גויים רבים ועצומים ממכה. והשלושה הנותרים, שהם אדום, מואב ואמון, הם מוזכרים כאן בשמות קני, כניזי וקדמוני, אומר רשי, עתידים הארצות שלהם להיות ירושה לבני ישראל. מתי? לעתיד לבוא, כך אומר הנביא ישעיהו פרק י' א', אדום ומואב, משלוח ידם ובני אמון משמעתם. כלומר, לעתיד כשיכבשו עם ישראל את העמים שסביבותיהם אל אדום ומואב, הם ישלחו את הידיים לביזה ולשלל, ובני אמון יהיו נכנעים תחת ישראל. אם כן, בפרק תדבב בספר בראשית, הובטח לאברהם אבינו שזרו עירש חבל ארץ רחב מימדים את 10 העמים. זה בספר בראשית פרק תדבב. אבל שני פרקים לאחר מכן, בפרק י' זין בספר בראשית, פתאום אנחנו מוצאים משהו חדש, צומצמה כל ההבטחה לגבולות הצרים של ארץ ישראל. כמו שכתוב בספר בראשית פרק י' זין, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, רק את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. מה גרם לשינוי? מדוע אנחנו מקטינים את הגבולות של ארץ ישראל? למה ארץ כנען היא היחידה המובטחת לזרעו של אברהם אבינו, כך בספר בראשית פרק י' זין? ובספר בראשית פרק תדבב, שני פרקים לאחר מכן, כתוב שביום ההוא קראת השם את אברהם רית ונתן את כל 10 העמים. מה גרם לשינויים? מסבירים המפרשים שאין חזרה מההבטחה הגדולה בספר בראשית פרק תדבב, ואז מקטינים את זה רק לארץ כנען בפרק י' זין, אלא ישנו פיצול של ההבטחה. יש שתי הבטחות שונות. בפרק תדבב מבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שזרו ירש חבל ארץ רחב מימדים מנער מצרים עד הנער הגדול, נער פרת, את הקיני, קינזי, הקדמוני, 10 העמים. חבל ארץ גדול מאוד. זה בפרק תדבב. בפרק תדזין הוליד אברהם את ישמעאל. פרק יוזין, הבטחה נוספת על ארץ ישראל, אבל הפעם רק ארץ כנען. חבל ארץ קטן יותר, כי ארץ ישראל, ארץ כנען, ארץ ישראל המערבית, היא טיפול כולה אך ורק בידיים של יצחק. ולכן בפרק י' זין, כשמדובר על הברית מילה, היא המצווה שקוימה על ידי אברהם אבינו, לאחר מכן על ידי יצחק כשהיה בן 8 ימים, ולכן הזכות של הארץ ליצחק וזרעו, ושם מדובר רק על ארץ כנען. אבל בזמן הגאולה יזכה זרעו של יצחק בחבל ארץ גדול יותר, מה שכתוב בספר בראשית פרק תדבב. בינתיים חבל הארץ הרחב שמובטח בספר בראשית פרק תדבב 10 העמים, הוא לא נתון כולו לעם ישראל אלא רק ארץ כנען. בינתיים גם ישמעאל נוטל חלק, אבל ישמעאל לא מסתפק במה שיש לו, אלא לוטש עיניים גם לחלקת האלוקים הקטנה שמיועדת לעם ישראל. ישמעאל כבר בזמנו האמין שהוא היורש היחיד של אברהם, ולכן האמין שרק לו מגיע הארץ על כל הסגולות הגשמיות והברכות הרוחניות. מהסיבה הזו הוא ניסה להרוג את יצחק המתחרה. היה ישמעאל נוטל קשת וחצים ויורק כלפי יצחק, עושה את עצמו כאילו הוא צוחק, אבל הוא מנסה לפגוע. כבר באותה שעה ניסה ישמעאל לפגוע ביצחק, גם אם המחיר יהיה לשלם את מחיר שפיכות הדמים של אח שלו, העיקר שהוא יירש את הכל. כך ישמעאל בזמנו, כך בניו כיום. אדמת ישראל הפכה לאדמת מריבה, וישמעאלים מאמינים שניתן בכוח הרצח להשיג את שהם רוצים. וחז"ל ידעו מה עתיד להתרחש. הם ידעו שמה שאמור בספר בראשית הוא גרעין של ההיסטוריה, ולכן הם בישרו שאחרי שיבת ציון יתקוממו נגד העם הערבים, והם יעשו הרבה כדי למנוע את שובם של היהודים לארץ ישראל. וכמו שאומר הזוהר פרשת וארא, עתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ הקדושה וינסו למנוע מעם ישראל להגיע לשם. לפני בוא הגאולה, כתוב בזוהר פרשת וארא, בני ישמעאל עתידים לעורר מלחמות, מלחמות רחמנא ליצלן, פיגועים רחמנא ליצלן, ומצליחים הערבים בני ישמעאל לעורר בתודעת העולם, מעבר לכל היגיון, לכל משקל, לכל פרופורציה, ביחס למי שהם ומי שאנחנו, ובכל אופן, הנושא הפלסטיני תופס מקום בתודעת העולם, מעבר לכל פרופורציה, מעבר לכל היגיון. זו כבר בעיה בינלאומית שמעסיקה כל כך הרבה אנשים בעולם כולו. למרות שהיו אמורים כל אומה, כל מדינה, להתעסק במעשי הרשע, הבעיות, הצרות, הקשיים, המחלות שיש בכל מדינה, ובכל אופן מתעסקים רבות כל כך בבעיה הפלסטינאית, למרות שאין פרופורציה, אין מינון נורמלי והגיוני בין הבעיה הפלסטינאית ועם ישראל בארץ ישראל לבין מה שקורה בעולם. ובכל אופן זה מעניין כל כך את העולם, מעסיק כל כך את העולם, מעורר רגשות כל כך בעולם כולו. והזוהר אומר שהמלחמה תהיה על ירושלים, וכך היא המלחמה, בתעמולה על ירושלים, עיר הקודש. הם הופכים את הקערה על פיה וטוענים שהיא ירושלים הקדושה להם מימים ימימה. מה שכתוב בזוהר שעיקר המלחמה תהיה על ירושלים, למרות שירושלים במקורות שלהם לא אמורה להיות קדושה להם, ובכל אופן מתעסקים בה כל כך הרבה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, פרשת וארא. כאן ראוי לציין שלעומת החזון הברור שעולה מדברי הזוהר הקדוש פרשת וארא, שבני ישמעאל ילחמו עם ישראל וירצו את ירושלים ואת כל ארץ ישראל, ראשי התנועה הלאומית בתחילת דרכה, הם לא העלו בכלל בדעתם שערבים ויהודים עתידים להילחם. פתח לא מלחמה ממושכת בלתי פוסקת למעלה מ-100 שנה כבר על השליטה בארץ ישראל. כשדיברו וכתבו אותם ראשי התנועה הלאומית על התיישבות יהודית בישראל, הם לא ראו לנגד עיניהם את הבעיה הפלסטינאית של הערבים. אם כבר הם הזכירו את הערבים בכתבים שלהם, הערבים יותר הוזכרו עם מגמה של תקווה לשלום, וכולם ישתפו פעולה זה עם זה. ואכן הארץ הייתה באותה שעה שוממה בחלקה הגדול. תושבים מעטים היו בארץ, וגם הם נעדרי זהות לאומית. העם הפלסטיני בכלל לא הוזכר על ידי שום גורם. הוא פשוט לא היה קיים. אם כן, לא הייתה איזושהי מציאות שיכולה לרמוז על כך שבני ישמעאל, שגדלו וחיו אז בארץ, יהפכו באחד מן הימים לעם פלסטיני. לא עלה חשד כלשהו שלפתע תצמח איזושהי היסטוריה ותרבות עתיקת יומין של אלפי שנה בפלסטין, כמו שמנסים לצייר את זה אנשי התעמולה הערבית בת ימינו. אף אדם לא האמין שהעם הפלסטיני החדש, שקם תוך כדי תעמולה שמציינת עובדות לגמרי לא נכונות, התגייס למאבק מלא שנאה ורצח, רחמנא ליצלן, נגד הבעלים החוקיים של ארץ ישראל. מהסיבות האלה ודומות לאלה, לא העלו בדעתם ראשי התנועה הלאומית שתפרוץ יום אחד מלחמה. מלחמה או מלחמות שהסוף שלהן לא נראה באופק. ובכך ניתן להבליט את מי שכן חזה ראש את מלחמת בני ישמעאל ביהודים, בתקופה שבה ישובו היהודים לציון, הוא הזוהר הקדוש, לפני קרוב ל-2000 שנה. אז האומה הערבית לא הייתה דומיננטית, היא הייתה עם של נוודים, עם ששכן בחצי האי ערב, או במקומות רחוקים נוספים, עבדה אז לפסילים מעץ ואבן, ובוודאי שלא היה שום קשר לארץ ישראל. ולכן מפליא הוא, פלא מעורר התיאור, בזוהר הקדוש שמתאר את בני ישמעאל והקשר שלהם בארץ ישראל. דברים שנכתבו אז לפני כ-2000 שנה, למרות שנדמה שמתארים מציאות בת ימינו, שנכתבה על ידי אדם בן ימינו. אמנם הדברים מתארים מציאות בת ימינו, אבל נכתבו על ידי מי שהוא לא בן ימינו, אלא 2000 שנה אחורה. אותו חזון עתידי על מה שהתרחש בין ישראל לבין ישמעאל, מופיע גם במקורות נוספים, לא רק בזוהר הקדוש. לדוגמה, דברי רבי יעקב בעל הטורים, שחי לפני כ-700 שנה, בפירושו לספר בראשית, הוא מתעכב על סמיכות בין שני פסוקים, שכתובים למעשה בשתי פרשיות, הסיום של פרשת חיי שרה, וההתחלה של הפרשה הבאה, פרשת תולדות. בפסוק שמופיע בסיום פרשת חיי שרה, כתוב הישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים, בואכה אשורה על פני כל אחיו נפל. הפסוק הבא מופיע בפרשה הבאה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אומר בעל התורים, מה משמעות הסמיכות שמדובר על חיי ישמעאל והיכן הוא חי, ואלה שני חיי ישמעאל 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנים, והוא בני משפחתו ישכנו מחבילה עד שור, סוף פרשת חיי שרה שעוסקת בישמעאל, ותחילת פרשה הבאה, פרשת תולדות שעוסקת באלה תולדות יצחק בן אברהם. אומר בעל התורים, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. כלומר, בעל התורים נותן את דעתו על שיתרחש באחרית הימים. סמיכות הפסוקים עוסקת בנושא ישמעאל ויצחק. מתי יגיע משיח בן דוד שמגיע מיעקב, שמגיע מיצחק? כאשר מלכות ישמעאל נפל, טיפול, כמו שמסתיים הפסוק האחרון בפרשת חיי שרה, על פני כל אחיו, נפל. אם כן, הנה לנו ראייה עתידית על שיקרה בהווה. ומכאן לעוד נבואה הקשורה אל הארץ, אל הכותל המערבי. פסוק בשיר השירים פרק ב', הנה זה עומד אחר כותלנו. משמעות הפסוק שהקדוש ברוך הוא ניצב תמיד לצידנו והשגחתו פרוסה עלינו. דורשים חז"ל, הכוונה היא לכותל מערבי של בית המקדש. הנה זה עומד אחר כותלנו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם. איך אפשר להבטיח שכותל אבנים לא יחרב לעולם? ובוודאי כאשר שאר הכתלים של אותו בניין כן יחרבו. הרי תיאור החורבן היה ידוע, אם כן איך אפשר להיות בטוחים שהכותל המערבי לא יחרב? ועל ירושלים עברו מלחמות רבות, וגם הנאצים אימח שמם, כשעמדו לכבוש את ארץ ישראל, הודיעו שהם יפוצצו את הכותל המערבי, אבל הקדוש ברוך הוא יפר את עצתם. דווקא לכותל הזה שום דבר לא יקרה. התגשמות הנבואה הזו מקבלת משמעות עמוקה, משקל גדול מאוד, אם נעמיד בצידה של הנבואה הזו, שהכותל לעולם לא יחרב, את שנאמר על ידי הנביא מיכה, בפרק ג', לכן בגללכם ציון שדה תחרש, ירושלים לאיים תאה, הר הבית, לבמות יער, ציון שדה תחרש, בית המקדש והשטח סביבו, יעברו זעזוע קשה על ידי האויבים, יחרש עד היסוד, כדי להעלים את כל העבר, את כל ההיסטוריה המפוארת של עם ישראל. ובכל אופן, הכותל המערבי ישרוד גם בזמן שהר הבית יחרש. לכן ציון שדה תחרש ינסו להרוס עד היסוד את בית חיינו, את בית השם, השם ישמור. ולמה? כדי להעלים את ההיסטוריה המפוארת של העם, של בית המקדש. וכשנחרב בית המקדש, הכותל המערבי לא נפגע. אם זו הייתה נבואה שנכתבת על ידי אדם, זה היה סיכון עצום לכתוב דבר כזה. איך אתה יודע? שכל הכתלים יארסו, ציון שדה תחרש, הכל יחרש, הכל יארס חוץ מי? שריד ממקדש עתיק, שישאר קיים ולא יחרב לעולם. מי יודע את שיהיה בעתיד? מי צופה הדורות מראש? מי יכול לדייק בצורה ברורה כל כך להגיד שאזור מסוים יחרב, יארס, והסמוך לו, צמוד לו, בנוי כחלק איתו, לא יארס. מבחינה רוחנית הסבירו רבותינו המדרש תנחומה, בשמות, הסיבה הרוחנית, למה הכותל נשאר על כנו ולא נחרב, מכיוון שהשכינה לא זזה מהכותל המערבי של בית המקדש. המדרש מספר, כשנכבשה ירושלים, הוטל על 4 דוחסים להחריב את 4 הכתלים. הדוחס שהיה אמור לפגוע בכותל המערבי, הוא לא ביצע את השליחות שהוטלה עליו. הוא הסבר, אנחנו יודעים בגלל שהשכינה שורה במערב, ולכן את הכותל המערבי לא ניתן להחריב. אבל אומר הגאון מבילנה, בזמן של הסתר פנים, הקדוש ברוך הוא כביכול, שולט על בני האדם בעצות במחשבות שלהם. כך הוא מסביר בנושא המן וכל העצות שלו בזמן מרדכי ואסתר, והחשברוש וכל העצות שלו, עד העצה להרוג את המן, לתלות אותו על העץ שהוא עצמו הכין. העצות, המחשבות שעוברות בראש בני האדם, אומר הגאון מבילנה, הם דרכי ניהול הקדוש ברוך הוא את העולם בזמן הסתר פנים. אם כן, הכותל המערבי לא נחרב כי שכינה נמצאת שם, אבל בדרכי הטבע, איך זה קרה? אומר המדרש שאותו דוחס, שהיה תפקידו להחריב את הכותל המערבי, הוא לא רצה להחריב את הכותל המערבי, למה? הוא נשאל על ידי הקיסר, למה לא הרבת את הכותל המערבי? הוא הסביר, הייתה לו עצה, יש לו רעיון, הוא רצה להראות את החוזק של ירושלים לפני החורבן, ואת עובי וגובה החומות, למה? כדי שכולם יראו מי הייתה ירושלים ובית המקדש, ואז יבינו מהי תוקפה של מלכות רומי, מהי גבורתה של רומי, איזה כוח יש לה במלחמה, כשהיא הצליחה להכניע את ירושלים, למרות ההגנות הגדולות של ירושלים על עצמה. והקיסר העניש אותו על שמעל בתפקידו, אבל בכל אופן, הכותל המערבי קיים. למה? כי שכינה לא זזה מהכותל המערבי. וחשוב לציין שכיבושים רבים כל כך עברה ירושלים. אם זה טיטוס, אם זה אנדריאנוס, אם זה כיבוש הביזנטים, אם זה כיבוש הפרסים. פעם נוספת, הביזנטים, המוסלמים, שמפנים את הר הבית ומכינים מקום לבניית המסגד. הצלבנים, כיבוש על ידי צלח עדין, כיבוש על ידי פרידריך השני, כיבוש על ידי המונגולים, על ידי הטורקים, על ידי הבריטים, על ידי הירדנים. למרות קרבות רבות שהתנהלו לאורך השנים בירושלים, למרות שהעיר הייתה כבושה לא פעם בידי זרים שרצו להכחיד כל שריד לתפארתה של ירושלים, הכותל המערבי נותר עומד על תילו באורח פלא. כי מקום השראת השכינה יישאר בקדושתו בעזרת השם לעולם. בית המקדש לצערנו נחרב, אבל השכינה לא זזה מהכותל המערבי. הכותל המערבי מתעלם ממי שניסה להחריב, וכמו עם ישראל הנצחי, גם הכותל המערבי מגלה את הנצחיות, כי בו תמון ליבם של עם ישראל. ומהמקום הזה נדבר על עם ישראל. לאחר חורבן בית המקדש השני, יצא העם לגלות. לאיזה ארצות? להיכן התפזר? אומרת התורה בספר דברים פרק כ"ח. ופיצחה השם בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. וזה פלא, כי זה שונה מהדרך הטבעית. כי עמים אחרים שהם גולים, הם לא גולים לעמים רבים, אלא משתקעים באחת הארצות ולא נודדים עוד. כך היהודים על פניו יכלו גם כן, באופן עקרוני, להשתקע בארץ מסוימת, לא להתפזר בכל קצוות תבל. אבל הקדוש ברוך הוא יצר סיבות שונות, והיהודים לא מצאו מנוחה בארצות גלותם, ונאנסו לנדוד שוב ושוב עד שהגיעו לכל קצוות תבל, כמו שאמר צופה הדורות מראש בתורתו, והפיצחה השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ. וכך כתוב בספר דברים פרק כ"ח, ובגויים האם לא תרגיע, לא יהיה מנוח לכף רגליך, כי כך היה מאז שגלו ישראל מעל אדמתם, הם לא מוצאים מנוחה. כל אחת מהארצות שאליה הם גולים משמשת אותה ארץ לאכסניה זמנית. כעבור תקופה מסוימת נאלצים לנטוש את אותה ארץ ולחפש מקום מקלט חדש. אם בגלל שהעמים גזרו עליהם גזרות של גירוש, אם בגלל שהם פליטי חרב, בגלל מלחמות או כל מיני סיבות אלה ואחרות, אבל כך קרה, הפיצחה השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, וההיסטוריה היהודית קדושה בגזרות של גירוש. החל מהגירושים היותר מפורסמים, ספרד, פורטוגל, כמו שכתוב בתורה, ובגויים ההם לא תרגיע, לא תמצא מרגוע, לא יהיה מנוח לכף רגליך. גם גירושים נוספים, מאנגליה, צרפת, גרמניה, ליטא, סיציליה, דרום איטליה, ועוד. אם ישנה איזושהי תקופה ממושכת של רגיעה באחת הארצות, אולי חשבו שמצאו איזושהי מנוחה מסוימת? פולניה, אמרו עליה, פולין, פונלון עד ביד גואל צדק. גם זו הייתה אשליית שווא. מגיעה הסופה ועוקרת אותם ממקומם, והנה הם שוב נוטלים את מקל הנדודים ומחפשים מקום מקלט חדש. ולכן המושג היהודי הנודד הפך לסמל שמבטא את אורח החיים של היהודי בגלות הארוכה. וזוהי תופעה שאין לה אח ורע אצל שאר אומות העולם. עמים אחרים שגלו מארצם, הם השתקעו במרוצת השנים בארצות גלותם, התערו, התחברו ונקלטו. העם היהודי היה העם היחיד שלא מצא מנוח לכף רגלו, נדד בכל דור ודור בנתיבות הימים והשנים. ובגויים האם לא תרגיע, לא תמצא מרגוע, לא יהיה מנוח, מנוחה לכף רגליך. אבל יחד עם הנדודים והגזרות הקשות, מעולם לא פסקה התקווה בלב של העם היהודי. ולירושלים עירך, ברחמים תשוב, תשכון בתוכה, כאשר דיברת ותחזנה עינינו. בשובך לציון, וכך בשירו של רבי יהודה הלוי, ליבי במזרח, ואני בקצה מערב. נבואת החורבן התקיימה, וכמו שהתקיימה נבואת החורבן, כן אנחנו מצפים לנבואת הגאולה. ומהו סוד נצחיותו של עם ישראל? אין תשובה למומחים, יש תשובה ליהדות. רב צדוק הכהן מלובלין אומר שיצחק אבינו ממשיכו של אברהם אבינו ושרה אמנו, הוא נולד בדרך נס. למה? למה נולד בגיל מאוחר כל כך בדרך נס? הוא נולד אחרי שעשה אברהם אבינו ברית מילה בגיל 99 ובדרך נס. מדוע? כדי לציין שהקיום של עם ישראל הוא לא בדרכי הטבע, אלא הוא בדרך נס. שהרי לפי כללי ההיסטוריה צריך היה העם היהודי להיעלם מהאופק מזמן. לא רק בגלל שעמים גדולים וחזקים ממנו נעלמו ולא נותר מהם זכר, שהרי הרבה עמים הם היו חזקים בעבר ונשאר מהם זכר, והם גדולים מאוד, הרבה יותר מזכר. אם כן, מה מיוחד בעם ישראל שהם עדיין חיים? הרי יש הרבה אומות שהם כבר שנים רבות. מה מיוחד בעם ישראל? התשובה היא שעם ישראל הוא חי למרות מה שכתוב בתורה בספר ויקרא פרק חוו, מה שקרה, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים לחלותם להפר בריתי איתם. למרות הנדודים, למרות הצרות, למרות האיסורים, הקדוש ברוך הוא קראת עם העם ברית. הברית הזו היא מקנה לעם את הנצחיות, והתורה אומרת למרות שהוא יהיה נתון לאיסורים וקשיים ורדיפות, הוא בכל אופן יהיה קיים, אבל קצת, לא הרבה. מצד אחד תהיה לו נצחיות, מצד שני, תמיד ונשארתם מתי מספר בגויים. אבל בכל אופן, כמו שאומר הנביא ירמיהו, זרע ישראל לא ישבוטו מיות גוי לפני, לפני הקדוש ברוך הוא כל הימים. הוא משווה הנביא ירמיהו את עם ישראל לשמש ולירח. כמו שהקיום שלהם הוא תמידי, כך עם ישראל חיים בצורה תמידית. למרות הצרות, למרות הרדיפות, למרות הפיזור, עם ישראל חי וקיים. אין עם בכל ההיסטוריה שהוא עם קטן, נרדף ושורד. אומות רבות עלו כשמש בצהריים, אבל שקעו במחשכי הלילה כשעבר בזמנה של אותה אומה, של אותה מעצמה. העם היהודי, למרות ההתפזרות בכל קצווי תבל, למרות היותו מעורב בתרבויות אחרות, למרות הסכנות, הצרות, האיסורים, הרדיפות, הפגיעות, ניסיונות ההשמדה, שהיו, שישנם, ממשיך להתקיים. הקו את העם, הספידו את העם, אבל הוא תמיד קם לתחייה מבין המתים. תופעה שאין לה אח ורע. נבואה שעם ישראל תמיד יהיה קטן אבל יציב, קטן אבל קיים. כמו דוד הקטן שניצב מול גוליית הגדול. כך עם ישראל, עם קטן, כל הזמן חי וקיים לאורך כל שנות ההיסטוריה מול העולם הגדול. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. מהי התהילה? עצם זה שעם ישראל חי וקיים, אתם עדיי נאום השם, אתם עדים של נוכחות ניסית בעולם טבעי. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. אתם עדיי נאום השם, בעצם הנבדלות שלכם מכל שאר עמי העולם. סגולת ההישרדות, ההתחדשות והנצחיות. הקימה מן האפר, הפריחה למרות המעלומות הקשות. היה וצומר מכל הניסים שהיו לכל עם ישראל בכל הדורות, הנס הגדול ביותר שישנו הוא עצם זה שעם ישראל חי וקיים. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. אתם עדיי, נאום השם, זוהי עדות לנוכחותו של הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו, בעולם שלנו, שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ששומר על הישרדותו, נצחיותו והתחדשותו המתמדת של עם ישראל. אומר רבי סעדיה גאון, כי עם ישראל חיו במדבר במשך 40 שנה, ושם הם נקראו עם, כי אין אומתנו אלא בתורותיה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הם עם, ללא קשר למקום שבו הם חיים. בתוך הארעיות הם מוצאים את הנצחיות על ידי התורה. למרגלות הר באמצע המדבר מוענקת להם התורה. לאחר מכן מגיעים עם ישראל לארץ ישראל, ובכך מייצרים את החיבור בין תורת ישראל, שהיא תורה, רוחנית ונצחית, שבאה למזג בין החומר לבין הרוח, לקחת את החומר ולהפוך אותו לרוח על ידי התורה והמצוות. והתורה ניתנה לעם ישראל שהוא עם נצחי, שיחיה בארץ ישראל, שזוהי ארץ שכשעם ישראל בארצו מקיים את התורה והמצוות, היא נותנת פירותיה באופן ניסי, הרבה מעבר למה שהיא אמורה לתת. וכאשר לא מקיימים את התורה ואת המצוות, היא מקיאה את יושביה מעליה. אבל תמיד נשארת שוממה, שממה, במשך כל שנות הגלות. כך אומר הרמב"ן, ובכך מצד אחד ישנה גלות לעם ישראל שלו בארצם, אבל עדות וסימן שארץ ישראל לא נותנת לשום אומה לכבוש אותה, ובכך הארץ מגלה את הניסיות שבה, את החוסר מוגבלות שלה לחוקי הטבע. עם ישראל שהם מעל חוקי הטבע מקבלים את תורת ישראל, שיקיימו אותה בצורה מושלמת בארץ ישראל. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
חזקים, מחוברים, משדרים.